אני אבקש לשבת כי אנחנו רוצים להתחיל. זה בסדר? תודה רבה. ברשותך אנחנו נתחיל. יש לי הכבוד והעונג להתחיל במושב הראשון בנושא של הוגים ומאמינים. מפאת קוצר הזמן אני לא אאריך בדיבורים. אני אזמין את המרצה הראשון, דוקטור שרביט, חוקר יהדות צפון אפריקה וארץ ישראל והפזורה הספרדית, מרצה להיסטוריה של עם ישראל באוניברסיטת בר אילן ומכללות אפרתה ואמונה, השתקד, התפרסם הספר שלו בפריז, צרפת, חכמי אלג'יריה וארץ ישראל במאה ה-19, מסורת ומודרנה. אני מתכבד להדמין את דוקטור שרביט שייתן ציוני דרך בתולדות חייו של מניטו, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. דוקטור שרביט, בבקשה. אני לא יכול אפילו להגיד לך, נשאר עוד 5 דקות, זה מה שיש לך.
ברשות מוריי ורבותיי וגבירותיי, הרב יהודה לאון אשכנזי, המוכר בכינוי הצופי מניטו, הוא בנו של הרב דוד אשכנזי, רבה הראשי של אלג'יריה בשלהי התקופה הצרפתית, נצר לרבנו אשר הראש, ונכדו של הרב המקובל חיים אבן טובול, נצר לרב יוסף אבן טובול אל מוגרבי מגורי הארי מצפת במאה ה-16, הוא נולד באורן מניטו ב-1922. הוא למד לימודי קודש בתלמוד תורה של קהילת אורן בישיבת עץ חיים המקומית. בד בבד למד בבית הספר התיכון המקומי עד לקבלת תעודת הבגרות, בו הצטיין בפילוסופיה ומתמטיקה. עד שנת 1940 הוא שילב בין לימודים אקדמיים באוניברסיטת אלג'יר בחוגים לפילוסופיה ופסיכולוגיה, לבין העמקת לימוד תלמוד עם הרב הראשי של אלג'יר, אלג'ה, כן? הרב משה פינגרהוט. יש פשוט מנהג מוטעה בארץ לקרוא לכל אלג'יריה אלג'יר. יש להבחין בין הארץ אלג'יריה לבין העיר הבירה אלג'יר. יהודה לאון אשכנזי נכנס לתנועת הנוער הצופים בשנת 1939, בה הוא מקבל את כינויו מניטו. לבקשתו, אביו שולח אותו בשנת 41 לכמה חודשים למרקש, שהייתה ידועה כמרכז חשוב ללימודי קבלה במרוקו. ובכך הוא משלים הכשרה קבלית שקיבל בחוג המשפחתי, ובשנת 1942 הוא קוטע את הלימודים האוניברסיטאיים שלו בשל מדיניות הנומרוס קלאוזוס של שלטונות וישי באלג'יריה. ב-43 הוא מתגייס לצבא הצרפתי, בו הוא נטל חלק בקרבות שחרור צרפת ב-44. ב-1944 הוא מתוודע לראשונה לרובר יאיר גמזון, ממנהיגי יהדות צרפת, תנועת הצופים היהודית והמחתרת היהודית במלחמת העולם השנייה. מניטו השיב על שאלון שהפיץ גמזון ברחבי צרפת, בו הוא קורא לאינטליגנציה היהודית הצרפתית בצרפת ובאלג'יריה להירתם ולפעול למען שיקומה של יהדות צרפת מחורבותיה. מניטו נפצע במערכה הצבאית באלזס ב-45, ועם שחרורו הוא נפגש לראשונה עם רובר גמזון. למחרת מלחמת העולם השנייה הוא חוזר לחבוש את ספסל הלימודים באוניברסיטת סורבון, והוא מתמחה בלימוד הפילוסופיה, הסוציולוגיה, אתנוגרפיה ואנתרופולוגיה, ובאותה תקופה הוא מרחיב את ידיעותיו הבלשניות על השפות שהכיר היטב, עברית, ארמית, ערבית, יוונית ולטינית. עם שהתוודע לגדולי הרוח והאקדמיה הצרפתים של אותה עת, כמו לוי שטראוס, הוא מסיים מניטו את התואר הראשון במדעי הרוח באוניברסיטת פריז, 47. באותה שנה הוא מתחתן באורן עם אסתר פפירמן, המכונת במבי, שאנחנו שולחים מכאן איחולי בריאות שלמה. פליטת שואה, יתומה שהוריה נספו באושוויץ. מניטו נמנה על כמה מרבני אלג'יריה ששירתו בצבא הצרפתי, שהחליטו במודע להתחתן עם בנות פליטות שואה. נתעצבה אישיותו כמחנך וכמנהיג יהודי בצופים היהודים באלג'יריה ובצרפת, בהשראתו העצומה של רובר יאיר גמזון קסטור. לימים יקים על שמו מרכז לימודי יהדות בירושלים, הוא מרכז יאיר, המאוד מוכר לציבוריות הפרנקופונית בארץ. ב-46 קסטור מפגיש אותו עם יעקב גורדה, תלמיד חכם, משכיל מזרח אירופאי, פגישה מאוד משמעותית בהתפתחותו הרוחנית של מניטו, באשר יעקב גורדין היה האב הרוחני של האסכולה שפרופסור טריגנו כל כך היטיב לתאר אותה, האסכולה הפריזאית למחשבת ישראל, עליה נמנה מניטו. הוא היה המורה האשכנזי הראשון של מניטו לדבריו. מניקותו הציבורית של מניטו תוסיף להיות בצרפת קשורה בהנהגת תנועת הצופים, מחלקת הדז' המחלקה לחינוך נוער יהודי, בארגון הסטודנטים היהודיים, הוא היה נשיא הארגון ה-EUGF, ובפעילותו החינוכי בבית הספר לקדרים לתנועת הנוער הצופים על שם ז'ילבר בלוך באורסה, בפרוורי פריז, שהוקם ב-47. מניטו הורה באורסה וניהל את המוסד מאז עלייתו של גמזון ארצה. נסיעתו הראשונה ארצה של מניטו הייתה ב-1955, וב-1956 הוא מתוודע לרב צבי יהודה כהן קוק ולאסכולה של מרכז הרב, דבר שיהווה נדבך נוסף ומכריע בהתפתחותו הרוחנית. כמו כן, באותה שנה נוצרו בארץ יחסי גומלין בינו לבין הרב שניאור זלמן שניאורסון, הבן דוד של הרבי האחרון של חב"ד, בינו לבין המקובלים אשלג, עתיה ולוי נחמני. החל מ-1957 הוא אחד המרצים הבולטים בכינוסים של האינטלקטואלים היהודים בצרפת, שיזם ההיסטוריון ואיש הרוח אדמון פלג, ביחד עם הקונגרס העולמי היהודי. בין השנים 58-67 הוא מייסד ומנהל מרכז ללימודים יהודים אוניברסיטאיים בפריז, מרכז שהפך לאבן שואבת לקהלים רחבים וציבורים אינטלקטואליים סטודנטיאליים בפרט. כמו רבים מיהודי צרפת, הוא עולה ארצה בעקבות מלחמת ששת הימים. פרק החיים של מניטו בארץ מתאפיינים בשלושה מאפיינים: מחויבות לחינוך, לקהילה היהודית בצרפת ולעולם הפרנקופוני, וקשריו עם העולם הלא יהודי. לאחר מניהולו את בית ספר תיכון שהוקם על ידי הסוכנות היהודית בנתניה, וניהולו את הישיבה הספרדית מטיבטה בירושלים, מניטו מייסד את בית המדרש הייחודי מעיינות, שהיה מאוד מושפע מן המודל של בית הספר באורסה בפריז. הייתה זו פעילות חינוכית חסרת תקדים שהעמידה אלפי תלמידים ברוח הציונות הדתית ותודעה יהודית עמוקה. החל משנת 1982 השפעתו הרוחנית האינטלקטואלית בארץ מאוד התרחבה, כשהוא מייסד את מרכז יאיר בירושלים, כאמור מרכז יאיר. הוא ראה בשיח בין דתות דבר מחויב ורב חשיבות, באשר שיח זהויות הוא דבר מחויב ורב חשיבות, ובאשר יש לחזק את המכנה המשותף המונותאיסטי, המאמין באל אחד ובהתגלות. הוא האמין שעיקרון המונותאיזם מבוסס על ההנחה שאין להפריד את ההיסטוריה היהודית מן ההיסטוריה האנושית. הוא הרבה לעסוק ביחסי הגומלין שבין הדתות, בהשפעות ההדדיות מצד אחד, ובתודעת האחריות והשליחות של עם ישראל כלפי האנושות מצד שני. הוא השתתף בעשרות סימפוזיונים בחול ובין רואים בני דתות שונות ברחבי אירופה, בקמרון ובמרוקו. האב פרופסור דובואה מבני שיחו הקבועים היה הדומיניקני ופרופסור לפילוסופיה. הוא נשלח מניטו מטעם מדינת ישראל לקמרון לבקשת נשיא קמרון פול ביה, אשר ביקש להתוודע ליהדות בטרם יקונו יחסים דיפלומטיים ב-1984. הרושם של נשיא קמרון היה אז, הרושם על נשיא קמרון היה אז. הוא הדלאי למה, המנהיג הרוחני הטיבטי הגולה, ביקש להכיר וללמוד ממנו, ממניטו, את סוד קיומו של העם היהודי ששרד על אף 2,000 שנות גלות. יצוין שהדיאלוג שלו עם דתות אחרות התחזק דווקא ביותו בירושלים. עד פטירתו בשנת 1996, הרב אשכנזי הוכתר בהרבה פרסים וטקסי כבוד בהוקרה על מפעל חייו. ממדליקי אחד המסועות ביום העצמאות 1984, נשיא כבוד ההתאחדות העולי צרפת וצפון אפריקה יוניפן, פרס אדמון טנוג'י בפריז, פרס יושב ראש הכנסת 1990, חיים שכאלה בתיאטרון ירושלים ביוזמת תלמידיו, ואחד התלמידים פה יושב, סרג' בלאנג', נטיעת 12,000 עצים על ידי קקאל, קרן קיימת לישראל, על שמו ביער יתיר ביוזמת תלמידיו, ערב לכבודו בפלא דה קונגרה בפריז, אות יקיר פריז 1994. ואני מסיים. הרבה ראו ברב אשכנזי מורה נבוכים מכונן בתוך עמו, בארץ ובתפוצות, ושגריר היהדות בקרב האומות. הוא ילך על ציר דיאלקטי המאפיין תקופת מעבר ועידנים מהפכניים. הוא חי בדור בו התרבות המערבית הייתה שרויה במשבר של זהות, בו העם היהודי שרד משואה איומה, ובו שדרות רחבות של העם היהודי מתבוללות עמוקות, ובד בבד קם הוא העם היהודי לתחייה על אדמתו. הוא היה הביטוי המובהק לסינתזת התרבויות מזרח ומערב. הוא היווה בד בבד גשר תרבותי אל עבר התרבות האנושית הכללית. השכלתו הכללית הפילוסופית הרחבה, ידיעתו העמוקה ביהדות בנגלה ובנסתר, שיוו לאישיותו רב תחומיות ויכולת נדירה לתקשר עם ציבורים רחבים ולקיים אינטראקציה אינטלקטואלית תוססת ואינטנסיבית. המורשת הספרדית לדורותיה הייתה לו למקור השראה. המורשת הספרדית הממזגת חול וקודש, יהדות וכלל אנושיות, הייתה מקור יניקתו של הרב האשכנזי והיה לה ממשיך נאמן. משנת התולדות שלו התבססה על הגותם של הוגים ספרדיים כמו רבי יהודה הלוי, רבי לוי בן גרשום, רבי יצחק אברבנאל, רבי יהודה אברבנאל, רבי מנשה בן ישראל ורבי אליהו בן המוזג. בנוסף לנדבך ההוגים האשכנזים כמו המהר"ל, השל"א הקדוש, רבי צדוק מלובלין, שיסוד תורתם קבלה ומדרש. ובכל אלה נעסוק בכנס נכבד זה. התודה והברכה לאוניברסיטת בר אילן, למרכז דהן ומרכז מוסיוף והעומדים בראשם, על שהועילו להעמיד כנס זה ברוב פאר והדר, ובכך להוקיר טובה למנהיג רוחני דגול, שלא רק לימד והורה והעמיד תלמידים הרבה, אלא היה דוגמה אישית של מי שהיה יהודי בגלות והיה לעברי על אדמת ישראל.
אני מודה לדוקטור יוסי שרביט. בדרך כלל יש לי פתק של עוד 5 דקות, אצלו אי אפשר, לא יכלתי לשים את זה כי הוא סיים ב5-6 דקות. תודה רבה. המרצה הבא הוא פרופסור שלום רוזנברג. פרופסור רוזנברג, פרופסור אמריטוס מהאוניברסיטה העברית, הוא ראש הפוג למחשבת ישראל בבית מורשה ופטורו קולג' בירושלים, מכללת הרצוג שבגוש עציון. פרופסור רוזנברג הוגה דעות מקורי ופורה, נודע בידע הרחב שלו במדע, פילוסופיה ויהדות, ועיקר ייחודו בגישור ובחיבור שהוא עושה בין דת ומדע, בין ריאליזם ואמונה, בין מחשבה כללית למחשבה יהודית, בין פילוסופיה ופסיכולוגיה. אני יכול להעיד שאמרתי לו את זה לא מזמן, שאני קורא כל שבוע באופן קבוע את פרשת השבוע שמתפרסמת במעריב, וכל מה שקראתי מתבטא בניתוח שלו שם. מכלול הספרים שלו, הפרסומים, אולי אזכיר כמה, בעקבות הכוזרי, לא בשמיים היא, פולמוס על כתבי הרבם ועוד. לפני שאני אבקש מפרופסור רוזנברג לתת את הרצאתו, אני מתנצל בשמו מפאת הלחץ של הזמן, לאחר שהוא יסיים הוא יעזוב. ההרצאה של פרופסור רוזנברג עוסקת ברבי יהודה הלוי במשנתו של מניטו. אני מבקש מפרופסור רוזנברג לתת את ההרצאה. תודה רבה.
תודה רבה. הנושא שאני רוצה לדבר עליו בעצם הוא לא בדיוק על יהודה לוי בתורתו של מניטו, אלא יותר על הכיוון מסוים במחשבה ובפילוסופיה שמתחיל בעצם אולי ברבי יהודה לוי וממשיך עד היום הזה. אני חושב שהרעיון העיקרי של הגותו של יהודה לוי זה הסירוב להיכנע לפילוסופיה, בעצם לפילוסופיה המקובלת, והאפשרות לחשוב על התחלה חדשה או אל יצירת אלטרנטיבה למה שמצוי היום, זאת אומרת באותם הימים או ביומו של הפילוסוף, בהווה של הפילוסוף, בשוק הפילוסופי. על כל פנים, יש כאן רעיון של לא לעמוד בפני בית המשפט של הפילוסופיה, ואלו הם באמת דברים מעניינים שחוזר עליהם לוינס, כאשר הוא דן על האלוהים והפילוסופיה, איך שבמידה רבה הפילוסופיה היא בעצם השופטת על התיאולוגיה, לכל הפחות בצורה כזאת מוצעת התיאולוגיה ביניהם. והרעיון הזה של הסירוב להיכנע לבית המשפט של הפילוסופיה, זה רעיון שלא נמצא אך ורק בשוליים של המחשבה היהודית, כלומר במה שאפשר לקרוא פידאיזם, רעיונות מסוימים שמתבססים אך ורק על האמונה התמימה, כמו למשל מה שיאמר ויפתח רבי נחמן מברסלב בתקופה המודרנית, אלא דווקא בתוך אנשים שהיו מאוד מושרשים בפילוסופיה. אולי הדוגמה היפה ביותר היא שמואל דוד לוצאטו, שעומד כנגד הזרמים הפילוסופיים, ובמידה מסוימת מי שניסה ללכת גם בדרך הזאת הוא כמובן שמשון רפאל הירש. ואני מדבר, ואילו הם דוגמאות של המאה ה-19. אבל במאה ה-20 אנחנו רואים עוד הפעם את התחייה ואת ההתפתחות של כיוונים כללו, של זרמים כללו, ושאל להגיד שהמשפט הזה מתאים ליום שאנחנו התאספנו כאן, שבעצם מנסים להעמית את האימות בין שם ויפת, בין ירושלים לאתונה, ומנסים להביא פילוסופיה אחרת, פילוסופיה שונה לחלוטין. ואלו הם כיוונים שבמאה ה-20 מתפתחים בכל מיני צורות ובכל מיני, הייתי אומר, אסכולות, ולא רק באסכולה הצרפתית. אולי אפילו חוקרים, דוגמה אחת שאפשר היה להביא היא הדוגמה של צי וולפסון, שמי שכתב אולי פרקים חשובים מאוד ומגוונים מאוד בתולדות הפילוסופיה הדתית, שהוא חושב שמתחילה עם פילון וגומרת עם שפינוזה, הרי הוא מדבר גם בתקופות מסוימות על הצורך לעשות אלטרנטיבה לפילוסופיה המקובלת. ובעצם אני חושב שזה זהו כיוון שמופיע ומתפתח בכמה מקומות, ואני חושב שגם בכיוון הזה יש מקום לחלק של אנשי צרפת, בוודאי ובוודאי ללוינס וגם ללאון אשכנזי למניטו. יש פה יחס שונה, משהו השתנה, ואולי הכיוונים של השינוי שאני חושב שהם באים, באים מתוך איזושהי מין השקפה שהפילוסופיה נכשלה. כמובן בשביל לוינס הדוגמה הקלאסית של כישלון הפילוסופיה זה דמותו של היידגר, שהפילוסופיה לא רק שלא מנע אותו, הפילוסופיה שלא רק שלא מנע אותו לשתף פעולה עם הנאצים או להזדהות עם הנאצים, אלא במידה מסוימת אפילו דחפה אותו לאותו כיוון. אבל יש כאן משהו יותר רחב, והרוחב הזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד כיוונים, ואני הייתי אולי מצביע רק על שלושה מהם, כדי שאנחנו נבין את למה הכיוון הזה שונה מהפילוסופיה הקלאסית, והוא בוודאי שונה מהפילוסופיה שבמידה רבה הושפעה על ידי הנצרות ועל ידי גוונים שונים של הנצרות. מצד אחד קתוליות, מצד שני לותרניות וכולי וכולי. אני חושב שאחד המוטיבים החשובים הוא החידוש או ההסתכלות אחרת על ההלכה. על ההלכה שהייתה בעצם מנהיגות המוחלט כנגד הרעיונות, הייתי אומר, אולי השינוי או הניגוד המוחלט לנצרות שבאה וקמה כנגד הלכה בשם האמונה, והנה מה הפשר של האמונה ב, הייתי אומר, לא רק בעידן של, של בשואה אלא גם בכלל בעולם המודרני. זה נקודת אחת. הנקודה השנייה היא העובדה, האטימות בפני הבעיות החברתיות, וזה נוגע קצת ליחס אל כמובן אל המרקסיזם ואל כל מה שנולד מתוך הכיוונים הללו, כאשר זה מול רעיון שמלכותי איננה מן העולם הזה. והכיוון השלישי שהוא בעצם לפי דעתי בעל חשיבות מכרעת, זאת הסתכלות אחרת על עצם הרעיון של ישראל של הבשר מול ישראל שברוח, שזה היה כמובן עוד הפעם כינוי של הדרך הכנסייתית, מפני שישראל של הבשר בעולם שגילה מחדש את המיניות ושגילה מחדש את הגוף ושרצה לשחרר את הגוף ושהבין שהשיעבות הזה הביא לתוצאות קטסטרופליות, יגמן גם כן חזרה ל, הייתי אומר, לתקופה ליהדות, או מה שאפשר לקרוא לברית הישנה אל מול הברית החדשה. כלומר, קרה כאן משהו, והמשהו הזה בא לידי ביטוי לא רק בדברים הללו, אלא בא לידי ביטוי בכיוון מסוים של הוגים שונים, שכמו שנאמר שם גם על פרופסור טריגנו, גם על ידי דוקטור שביט, שיש לנו כאן הסתכלות אחרת אל התרומה היהודית לעולם. כלומר, היות ואותו האדם בא, אותו ההוגה, בא ועומד, אנחנו נמצאים באופוזיציה אל העולם, ואנחנו לא רק עוסקים עכשיו בהתאמה בין דעתנו לבין הדעות הפילוסופיות, אז יש כאן רעיון עקרוני של, או אפשרות, הייתי אומר, מחודשת, להביא את האופוזיציה הזאת כמערכת פילוסופית אלטרנטיבית. ואני רוצה להביא שלוש דוגמאות קלאסיות, ואני רוצה גם, אני חושב שגם מניטו שייך הייתי אומר, לכיוון הזה, שלוש או ארבע דוגמאות קלאסיות. אחת מהן זה הרמן כהן, ויש כאן הבדל מאוד מאוד מעניין במה עסק כל אחד מהאנשים הללו. כל אחד מהאנשים הללו עסק בתחום מסוים, שאותו התחום הוא הביא כאלטרנטיבה למקורות, הייתי אומר, כאלטרנטיבה לאפלטון. כמו שאמר ווייט, זה כאילו הכל הם רק הערות שוליים לאפלטון. אבל אם כן, יש לנו פה ארבע דוגמאות. אחת מהן זה כהן, שהוא הביא או קרא מחדש את התנ"ך. קרא מחדש את התנ"ך כנגד, הייתי אומר, הביקורת המקרא של תקופתו, וקרא אותו בכיוון מסוים, וזה היה קשור עם המהפכה שלו בתורת המוסר, שלמרות שהוא שייך לזרם ניאו-קנטיאני, הוא ראה בזה חידוש בתנ"ך שלו היה בקאנט. אם אנחנו עוברים לבובר, אז אנחנו רואים את הקריאה מחדש של המסורת הנבואית, בעיקרו של דבר, אבל גם של החסידות. החסידות הופכת בשבילו לתרומה עקרונית פילוסופית והגותית לעולם, שזה נוגע לרעיון הדיאלוג, דיאלוג בין אנשים ודיאלוג עם אלוהים. יש לנו את הדוגמה השלישית שקדם לבובר וודאי השפיע עליו, זה כמובן רוזנצוויג, שהוא עושה משהו שונה. כלומר, לא רק שהוא הולך אל המקרא, אלא הוא גם הולך אל, באופן מפתיע, אל מה שאפשר לקרוא טקסט אחר בין מרכאות, את החיים היהודים כמו שהם. חיים יהודים למשל שכוללים גם את השפה היידיש, זאת שפה שנכתבה, שפה שמבוססת על שפה זרה, שכתובה באותיות עבריות. זה משהו כמו איכות מסוים בין שם ויפת בצורה אחרת. והדוגמה הרביעית היא הדוגמה של לוינס, שבאמת אנחנו מדברים שם על האגדה התלמודית שעכשיו מקבלת, ומי שהשתתף בכנסים שונים הוא רואה שאיכשהו בסוף העולם מתחילים לדבר, או יודעים מתחילים, אבל מדברים על ריש לקיש ורבי יוחנן וכדומה. עכשיו, יש משהו בתרומתו של אשכנזי, של מניטו, שהוא מיוחד במינו, ואני רוצה להתעכב כאן על על משהו שאפשר להגיד ככה, השאלות של הפרשנות, את יחסו של מניטו אל הטקסטים. אני לא רק אל הטקסטים, מפני שהוא גם מוסיף חומר אחר, הוא גם מוסיף דבר שלמרות הרשימה המגוונת שדיברנו עליה, על האנשים השונים שהביאו מקורות היהדות לעולם באיזושהי מחווה פילוסופית או בטענה של פילוסופיה אלטרנטיבית, מניטו כמובן גם נוגע בדבר שהיה מחוץ להם, וזאת הייתה באמת הקבלה, כמו שעוד ועוד אנשים עוסקים בזה, אינני יודע אם בצורה ראויה היום הזה. אם כן, יש כאן מוטיב אחר שלא היה, לא רק שלא היה, שהיה מוזנח, אלא גם שבמידה מסוימת היה מוקצה במשך תקופות אחרות, ושאדם כמו שולם הביא אותו לתודעת העולם, ומניטו הולך בכיוון הזה. אני זוכר את הפגישה, את המפגש הראשון שלי עם מניטו, וזה מפגש מאוד מיוחד, זה קשור קצת עם מה שנאמר קודם, ואני זוכר שאז שמעתי ממנו את הפירוש שלו על רעיון הצמצום. ואני חושב שזאת דוגמה נהדרת של פירוש מסוג אחר. הוא דיבר אז, הסביר אז, אני מתאר לי שרעיון הצמצום יש לו, ודאי בהגותו של מניטו, שאני לא מכיר את כולה מאלף עד תו, היו לו גם בוודאי אפשרויות אחרות, כמו שיש לנו במקורות, ויש לכל הפחות שלושה כיוונים גדולים מאוד איך להבין את הקבלה מבחינה עיונית, ועוד מיני כיווני משנה, אבל מניטו אמר שהרעיון של צמצום בא לידי ביטוי בעצם בדבר הזה, ועכשיו אני מדבר את זה בלשוני, זה כאילו שאתה מפנה מקום לזולת, דיינו שיש פה קדם בריאה, לפני הבריאה צריך הקדוש ברוך הוא לעשות משהו והוא לתת מקום לזולת, ולזולת זה כמובן העולם והאדם. ויוצא מכאן שכבר הייתי אומר בצד הפרה-היסטורי שאני אוהב לקרוא אותו, נכון, שלפני הבריאה, יש אקט מוסרי, הכל מבוסס על אקט מוסרי מסוים. זה כיוון אחר, מי שפיתח את זה אני חושב שבצורה בלתי תלויה, וזה רעיון שכמה אנשים הגיעו עליו בצורה בלתי תלויה, אבל אני שמעתי את זה במניטו, ואני חושב שצריך לתת לו פה את הקרדיט אולי של הראשוניות בגילוי הזה, פיתח אותו פרופסור רוטנברג וגם אחרים, יש כאן משהו שהוא שונה ממה שעשה בעל הסולם או מה שעשו אחרים, אבל בעצם הצמצום, כן, יש כאן משהו מוסרי. הדבר הזה נותן להבין, אני חושב, שאלה מאוד מאוד מעניינת. יותן לנו דוגמה, מפני שכנראה שהאלטרנטיבה או הדיכוטומיה הזאת בין שני סוגי פרשנות, בין הפרשנות של עולם הישיבות מצד אחד, ועל זה דובר קודם, לבין פרשנות אחרת שהיא הפרשנות של המחקר המדעי שעברה אפשר להגיד ככה, מחוכמת ישראל בגרמניה לעולם האקדמי בכלל. בין שני הכיוונים הללו יש כנראה כיוונים פרשניים אחרים, ובאמת אני חושב שהחכמים היהודים בצרפת דיברו על זה, ולפי דעתי האישית הגזימו גם בזה, אבל וזה עובר אחר כך גם לארצות הברית, ופה צריך להיות זהיר, של איזה מין פרשנות אחרת, שאיננה פרשנות מסורתית, אבל גם איננה הפרשנות המחקרית העוסקת, שניהם עוסקים בקוצו של יוד, אבל בקוץ אחר של יוד אחרת. כן, זה בעצם לכיוון אחר. והנקודה הזאת, האם ניתן עכשיו לקרוא את הטקסטים באיזושהי צורה אחרת? ואני רציתי להביא דוגמה קונקרטית, מפני שאני חושב שהדבר הזה הוא לא רק היות ואני שייך לעולם גיאוגרפי אחר, אז אני גם קנאי לחכמים אחרים, שמקומות אחרים, כלומר זה כיוון שאני חושב מצוי בהרבה מאות מקומות, זה כיוון שאפשר להגיד שמן שמשון רפאל הירש ועד הרב סולובייצ'יק ובאמצע הרב קוק וכהנה ניסו לעשות קריאות אחרות, וזה פלא איך שאנשים קוראים דברים, ואני מתפלא, אני אומר את זה לעצמי, לזזל, מה אני לא יכולתי לראות את זה לבד, למה לא ראיתי זאת? אבל זה במידה מסוימת זה נמצא בטקסט וזה אין. ואני רוצה להביא דוגמה אחת או שתיים ואני לא הרבה בזה, אבל אני חושב שאלו הם פנינות, אלו הם פנינים שנמצאים בטקסט, ואני קראתי את הסוט העברי, אתם מבינים פה את היופי של השם הזה, נכון, אנחנו קראנו, אנחנו מכירים במקורות את סוד העיבור. טוב, סוד העיבור זה סוד שיש לו קודם כל רעיון מתמטי, סוד העיבור של איך אנחנו עושים את הלוח, אבל סוד העיבור זה גם כנראה סודות הקבלה, נכון? טוב, פרופסורים חדשים יגידו שיש לזה גם קשר מיני, כמו בכל דבר, זה סוד העיבור, זה סוד העיבור של אישה. אין דבר כזה, אבל לא משנה. אבל הדבר העקרוני הוא שיש, רבותיי, יש משהו פה, סוד העברי. עכשיו, סוד העברי זה גם סוד העברית, וזאת נקודה מעניינת. ואני רוצה להביא דוגמה קטנה, ואחר כך אולי בדקות ספורות גם משהו אחר. כל אחד מאיתנו יודע שיש ביהדות רעיון של חופש, של בחירה חופשית. הבחירה החופשית הזאת היא מאז ועד עתה נמצאת בוויכוח. עקרונית זה נמצא בוויכוח בין שני כיוונים שונים. אם אנחנו היינו עושים ככה במחשבתנו איזשהו משולש כזה, היינו אומרים שהאדם יש לו שרשראות לשני כיוונים. מצד אחד יש לו שרשראות שקושרים אותו אל הטבע, וזה אפשר לקרוא הדטרמיניזם. זה בעצם העובדה, עובדה אחת, דרך אחת, והשני זה שרשראות שקושרים אותו אל אלוהים, וזה הפטליזם. אז יש לנו מצד אחד הוא דטרמיניזם, אנחנו תוצאות של ההורמונים, אנחנו תוצאות של החברה, אנחנו תוצאות של כל מיני תופעות אחרות, או של הפסיכולוגיה, או של הסוציולוגיה, או של השנים הראשונות של חיינו. אפשר תמיד להביא כל מיני תיאוריות שיקשרו אותנו בכיוון מסוים של הדטרמיניזם, יהיה מי שעומד, או מה שעומד בצד השני, אין שם מי. בפטליזם, אז יש לנו דבר, כיוון אחר, אנחנו קשורים אל אלוהים. עכשיו, אם אנחנו מחברים את אלוהים והעולם, וזה אותו דבר, נכון? דאוסי ונטורה, כמו שעשה שפינוזה, עכשיו החופש טוטלי, אנחנו קשורים בשתי שרשראות לדבר אחד, אז אין שום טעם לדבר בכלל על החופש, החופש נעלם. מפני שהפטליזם הוא גם דטרמיניזם, ברור, הכל נשאר. עכשיו, היינו במחלוקת גדולה, עם הדטרמיניזם, עם הדטרמיניזם בימי התלמוד למשל, כנגד מדע עצום, שעד היום הזה יש לו חסידים גדולים, וזה האסטרולוגיה, הלוא אנחנו נתונים פה למערכת השמיים. ומצד השני, היינו כפותים לפטליזם שבא לידי ביטוי כמובן הרבה מאוד במחשבה המוסלמית, או ברוב המחשבה המוסלמית, היו פה ויכוחים לכל מי שלמד פילוסופיה יהודית, קצת יודע עליהם. יש פה איזה בעיה. והנה לוינס שואל את השאלה הזאת, הוא דן על השאלה הזאת, כמו אני חושב שכל יהודי היה דן על השאלה הזאת, והוא מדבר עכשיו על קין. בספר קין מככב שמה רבות בספר הזה, ובצדק, שבסופו של דבר קין עלו אחרי הבל, קין זאת הציביליזציה. ואני חושב שזה מעניין הדבר הזה, כשמובן הציביליזציה באה לידי ביטוי בכמה תופעות, א' שבנו שבונה עיר, הציביליזציה, וגם אחר כך בניו של למך, נכון, מיד אבצילה, שזה ארבע דמויות שאשכנזי מתעכב עליהם, וזה יבל, יובל, תובל, קין ונעמה. שיבל, שזה האדם שבעצם בשבילו מתאר את הבורגנות, זה בעצם האדם שעוסק במקנה וכו' וכו', ויובל, שזה איש האומנות, איש המוסיקה, והאומנות בכלל, ותובל קין, שזה בשבילו האדם שמייצג את התעשייה, אבל תעשייה שכמובן קשורה הרבה פעמים עם צבא, וכמובן ונעמה, שבמקורות הוא לא מצא, אבל זאת הסתכלות יפה, הנעמה כמי שמתארת את הבידור ומשהו שבעולם שלנו, למרות שלפי המדרשים היפים, נעמה הייתה סבתא של הסבתא שלנו, הייתה אשתו של נוח. אבל עכשיו יש פה בעיה של קין, וקין בא לידי ביטוי עכשיו על החטא שלו, החטא הגדול. למה קין נדחה? הוא לא עונה, אבל הוא אומר דבר אחד, קין איתך, אבל אלוקים דיבר אל קין ולא דיבר אל הבל. זה דבר מאוד מעניין. אבל הייתה פה קריאה למשהו. והנה היא באה עכשיו התשובה. והאפשרות של תשובה, מפני שהאפשרות של תשובה היא בעצם ההפך מאותו הדטרמיניזם, אותו דבר. והנה הוא אומר עכשיו, שני דברים מעניינים מאוד שקנו את ליבי בקריאה הזאת. אילולי מצאתי רק את הדבר הזה, שאנחנו קוראים ספר ומוצאים פנינה אחת, זה כבר היה כדאי. זה הרבה פעמים, ויש פה הרבה פנינים, הרבה פרחים. יש פה דבר פשוט מאוד, עוד הפעם, לא ראיתי. אומר, יש, בפילוסופיה יש שאלה מאוד מעניינת. מהו ההווה? אתם זוכרים את אותו סיפור, תמיד אומרים, העבר עין, העתיד עדיין, וההווה כערף עין, ואחר כך נגמר בסיום טיפשי, אם כן דאגה מניין. זה. אבל באמת מעניין, מהו ההווה? ההווה כאילו גבול מן העבר ועתיד. הוא אומר, לא בדיוק. יש קשר בין עבר ועתיד. אילו רק היה קיים עבר ועתיד, אז ההכרח אי אפשר היה להתגבר עליו. זה כאילו הדטרמיניזם, נכון? שהעבר משפיע על העתיד. אבל היות ויש הווה, אז ההווה בעצם זאת האפשרות שלנו לפעול בעולם ובזמן ולשנות את העתיד. אנחנו יכולים לשנות. לולי ההווה, העתיד היה נקבע על ידי העבר. מכאן אנחנו אומרים שמי שמקבל עליו על הדטרמיניזם גם מוחק את האחריות, הלא זה היה הכרחי. וכאן יש פרדוקס גדול לגבי הנצרות, שמצד אחד החטא הקדמון אנחנו לא נוכל להתגבר עליו, מצד שני, אם ככה, אז אפשר לסלוח על כל דבר. הדבר היחידי שאי אפשר לסלוח זה ליהודים מפני שלא רצו לסלוח. עכשיו יש בעיה, מה זה החזרה בתשובה? וכאן באה הנקודה. איפה אנחנו שווים? מה זה לשוב בתשובה? יש הרבה פלפולים, דברים יפים, וגם אני אולי תרמתי איזה פלפול, מה שאתם רוצים. תברתי בשמו של הרב קוק. יש פה דבר מעניין. לשוב זה לשוב אל העבר. יש לנו את האפשרות לשנות את העבר. זה מופיע כמובן במדע בדיוני רבות, אבל זה דבר נפלא. איפה זה רמוז? זה רמוז במשהו שזה עוד הפעם סוד העברית, הייתי אומר. בבב ההיפוך. זו תופעה מוזרה מאוד שאין בשום שפה, באמת אין בשום שפה, אבל אין בשפות שאנחנו מכירים. מה זה וו ההיפוך? מי שיכול להפוך את העבר לעתיד, או כמובן את העתיד לעבר, את העתיד. האפשרות שלנו לפעול בעבר, האפשרות שלנו לעשות משהו שונה, ובתוך זה לשנות את העתיד. האם אנחנו יכולים לפעול בעבר? זאת שאלה שגם שואל עליה, מתעכב עליה הרב סולובייצ'יק. זה בעצם דרך אגב שאלה של מי שקצת פעם טעם תלמוד יודע, כתבתי על זה מאמר אחד ושני צריך להופיע. זאת בעצם שאלה מה שנקרא רעיון הברירה בתלמוד, האם אנחנו יכולים באיזשהו אופן לשנות בהחלטה בפעולה שלנו לשנות את העבר או להשפיע על עתיד שלא בדיוק ברגע זה נמצא בפנינו. עכשיו השאלה הזאת, האפשרות הזאת של וו ההיפוך, אמרתי וו החיבור בטעות, וו ההיפוך, האפשרות הזאת, וזה מעניין, מי שהולך בכיוון כזה גם יהיה רוזנצוויג, שהוא גם דורש את הדקדוק. זה כאילו יש פה הסתכלות מסוימת, אתם יודעים, אנחנו יכולים לחבר חיבור שלם בלי להבין מילה, רק אם אנחנו מבינים את הדקדוק ואת התחביר של הטקסט שנמצא בפנינו. והטקסט שנמצא בפנינו הוא לפעמים, אנחנו הולכים לראות איך עובדים הפעלים, ובעברית יש את האפשרות הזאת. ואני חושב שהרעיון הזה של האפשרות של שינוי, הרעיון הזה בא ללמד אותנו רבות, בייחוד בדבר אחד. קין, לפי מניטו, בנה קתדרלות. אבל לא בנה אותם. קין כאילו תרם תרומה גדולה לדתיות, ואבל הביא גם הוא. אבל אי בניית הקתדרלו זה דבר שמשמעות, המשמעות העקרונית של הדבר הזה זה לגבי איך צריכים לראות החיים. ובאמת יהיה זכרו ברוך, ואני חושב שעוד רבות יש לנו מה ללמוד ממנו, מכתביו שאני מקווה שיופיעו, ואני מברך את ידידי ישראל פיפקו שמקדיש לזה הרבה מאמץ, ואני חושב שכולנו נהיה נזכרים מלעיין בספריו ולחפש את הפנינים המסתתרים שם. תודה רבה.
אני מודה לפרופסור שלום רוזנברג על הארצם המאלפת. הדובר השלישי, בבקשה, במושב, פרופסור רולנד גולדשטיין מאוניברסיטת שטרסבורג, פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת פריז, מחברם של מחקרים רבים, ביניהם אני אזכיר כמה, בבקשה, על אודות הקבלה
יצחק אברבנאל, יועצם של נסיכים ופילוסופים, הרטוריקה של הקבלה הספרדית ואחרים, הוא יישא הרצאה תחת הכותרת השראתו, השראת אברבנאל על הגלות האחרונה במשנתו, במשנת מניטו. בבקשה.
Je me permettrai de parler en français, ça ira mieux. Mon sujet, c'est le dernier exil dans la pensée de Léon Ashkenazi. La pensée de Léon Ashkenazi est toute entière centrée sur l'historiographie du peuple juif. Si l'on examine les sources de cette historiographie, on s'aperçoit qu'il en existe deux. L'une est connue, c'est la pensée du Maharal. L'autre est souvent méconnue, c'est l'œuvre d'Isaac Abravanel. Nous allons montrer sur quelques exemples comment Manitou s'est inspiré d'Isaac Abravanel. Manitou a écrit dans un article qui a paru dans l'Arche en 1961 les lignes suivantes. Si l'on demande en effet quel est le frère de Jacob à lui disputer le nom d'Israël dans les péripéties que l'on sait, l'histoire des doctrines, comme l'histoire tout court, désigne l'Église. C'est pourquoi les commentateurs de la Bible, et Abravanel en particulier, établissent l'équation Ésaü égale Rome. Je prends à présent le texte d'Abravanel qui commente la rivalité entre Ésaü et Jacob. Abravanel écrit « Déjà les sages, de mémoire bénie, ont enseigné dans l'agrément de leurs paroles que tout ce qui est survenu à Jacob avec Ésaü est un signe pour ce qui se produira avec les enfants d'Ésaü et leur descendance. » L'idée de Siman, de signe, est empruntée par Abravanel à Nachmanide, à Ramban. Le Rambam a en effet écrit dans son Pérouche sur la Torah « Je vais te donner un principe et comprends-le dans tous les passages qui suivent concernant Abraham, Isaac et Jacob. C'est un sujet important qu'ils n'ont évoqué que de façon brève. Ils ont dit « Tout ce qui est arrivé au père est un signe pour les fils. » Masé Avot, Siman le Banim. Et c'est pourquoi ils ont étendu les textes relatifs au voyage, au creusement des puits et autres événements. Et celui qui réfléchit à eux pensera que ce sont des choses superflues, qui n'ont pas d'utilité, mais toutes sont venues pour enseigner concernant le futur. Car lorsque quelque chose survient à un prophète d'entre les trois patriarches, on comprend à partir de là qu'une chose a été décrétée qui arrivera à sa descendance. Et sache que tout décret, lorsqu'il sort de la puissance du décret à l'acte de la similitude, ce décret s'accomplit en toutes circonstances. C'est pourquoi les prophètes accomplirent des actes lors de leur prophétie. Et c'est pourquoi le Saint béni soit-il garda Abraham dans le pays et réalisa pour eux des similitudes. Rambam emploie le terme de dimionot, dans tout ce qui, dans l'avenir, il accomplirait pour sa descendance. Dieu a donc arrangé les événements qui surviennent aux patriarches de façon semblable à ceux qui arriveront plus tard dans l'histoire d'Israël. Le caractère nécessaire de telles occurrences est le même que les actes symboliques produits par des prophètes. C'est pourquoi, ainsi, que la conquête de Sichem par Abraham préfigure la conquête de la ville par des descendants, quoi qu'ils ne le méritaient pas. Nous revenons maintenant à Abravanel et la manière dont Abravanel s'est inspiré du Ramban. De même que la crainte d'Ésaü grandit chez Jacob, ainsi la crainte des maux de la part des descendants d'Ésaü augmenta chez sa postérité. De même que Jacob se disposa lui-même, soit par la prière, soit par des cadeaux, soit par le combat. De même, nous nous efforçons, nous, nous nous efforçons de génération en génération de nous délivrer du pouvoir d'Ésaü et de sa descendance, d'abord par la prière et les supplications adressées au Dieu de Jacob, ensuite en le soudoyant par des dons et des cadeaux, enfin par la guerre, pour fuir et nous sauver de son emprise. De même que Jacob, par sa propre initiative et non pas conformément à la volonté du Très-Haut, envoya des messagers pour conclure la paix avec Ésaü, de même, les rois de l'époque du Second Temple conclurent un traité avec les Romains, et ce fut la cause de ce qu'ils tombèrent sous leur domination, comme l'ont rappelé nos sages de mémoire bénie. Et comme il est dit, si Ésaü parvient à l'un des deux camps et le saccage, le camp restant pourra s'échapper. Il en est ainsi dans l'exil où les fils d'Ésaü ne consomment pas notre perte jusqu'à effacer notre nom, mais avec une partie d'entre nous. Et faisant allusion aux événements contemporains, Abravanel déclare « Dans certains pays règne un roi cruel. Cependant qu'un roi miséricordieux règne dans un autre pays et sauve les rescapés. De même que l'ange d'Ésaü ne put ni triompher de Jacob ni le tuer, mais le heurta à l'articulation de la hanche, ainsi l'empire d'Édom ne peut nous faire disparaître de la surface de la terre, mais nous heurte à l'articulation de la hanche. C'est-à-dire, comme l'enseigne le Midrash Bereshit Rabba, en la personne des justes qui sortiront de lui, c'est-à-dire la génération des martyrs. Dans le Bereshit Rabba, il est fait allusion à la génération de Rabbi Akiba, bien entendu. Et de même que Jacob dit à Ésaü, que mon Seigneur veuille bien passer devant son serviteur, moi je cheminerai doucement jusqu'à ce que j'arrive près de mon Seigneur en Séhir. Il en fut ainsi.